טוב, הנושא שלנו זה בעצם, איך זה נקרא? אילם. אם אין קול חדש תחת הנר. טוב, השאלה שלנו בעצם שאלה קלאסית של היחס בין ההוראות שאנחנו מקבלים בחז"ל לבין העולם המודרני, ומה משניהם אנחנו מעדיפים במקום שיש בדבר הזה סתירה. המשנה אומרת אמור ל-14 בודקים את החמץ לאור הנר. למדנו מכאן שלושה דברים. א', שהבדיקה צריכה להיות בתחילת ערב פסח, אור ל-14 ולא אור ל-13, אור ל-12 וכדומה. והדבר השני שהיא צריכה להיות בלילה, והדבר השלישי שהיא צריכה להיות לאור הנר. המציאות שלנו היום שונה מהחיים בימי המשנה והגמרא, ועל פניו נראה שיש דרכים עדיפות כדי לבדוק את החמץ, והם גם אור החשמל וגם אור היום, שכשהוא חודר דרך החלונות הגדולים שלנו נראה שבכל מקרה הוא טוב לאין ארוך מאור הנר. עוד מה שיש פה לומר, במציאות החיים שלנו הרבה פעמים השם ברך אותנו בבתים גדולים ובמספר חדרים גדול ובהרבה מאוד רהיטים וחפצי בית, מה שלא היה בתקופת חז"ל. כן, הגמרא מדברת על שאלה של סכין, אם ניתן להכשיר אותה לפסח או לא ניתן, וכתוב שרב אשי אמר שסכין עם קאפ לא מכשירים לפסח. אז אמרו לו, תן לך מר שהוא עשיר, אבל מה יעשה מי ש... כלומר, אנשים לא יכולו להרשות לעצמם לקנות שני סכינים בבית. אז ברור שגם בדיקת החמץ היא משהו אחר מאשר אצלנו עם כל המחסנים שאנחנו מחזיקים בבית. ואני רוצה קצת להעביר את הדבר הזה. לפני כמה שנים אני ביקרתי בחרן שבטורקיה, הלכתי לחפש כמה דברים מימי אברהם ומימי יעקב אבינו. והייתי שם בכפר שהחיים התנהלו שם ללא חדירת המודרנה וכל מה שקשור בה. אני יודע שהיום הכפר הזה ממשיך להיות קיים בצורה הזאת רק בשביל התיירים שבאים אליו, אבל כשאני הייתי שם זה באמת המודרנה לא חדרה לשם. ואני נכנסתי לבית, לכמה בתים, בתים שעשויים מלבני בוט, ומשפחה שלמה הצטופחה שם בחדר אחד. לא היו שירותים, לא היה מטבח, לא היו הדברים. שירותים אתה הולך לשדה לעשות. לבתים היו ארבעה קירות מלבני בוץ, לא היו חלונות, וזה נגמר באיזשהו חרות כזה שהתנסה למעלה, חרות, ולמעלה היה עיגול פתוח שדרכו יצא הישן מהתנור מצד אחד, ומצד שני זה נתן קצת אור בבית, אחרת זה נתן גם אוויר, אחרת הבית היה לגמרי ללא אור וללא אוויר. אנשים ראו את זה, אני הסתכלתי על זה, הייתי מוקסם, בגלל שהגמרא אומרת, זה מופיע כאן לפניכם בסוף המקור, שכחתי לכתוב מספרים, אז מקור שנקרא לו פסחים דף ח' עמוד א', בעמוד הראשון, נראה בסופו. אמר רב אח, סדרה לאורה נבדקת, לא צריכה לערובה שבחדר, ודהיך איכן היא לבעדי ערובה היינו אח סדרה, אלא לצדדים. אח סדרה לאורה נבדקת, אח סדרה יש הרבה מאוד אור, ולכן אין בצורך באור הנר. הגמרא מדברת בבתים שמה שהוא לערובה, כלומר גם הבתים שלנו היו כאלה, מתחת הערובה מתנסה לך למטה עיגול של אור, שם אתה לא צריך לבדוק לאור פנס, כיוון שאור שמש חודר לשם. אבל כל המקומות האחרים מעבר לעיגול הזה אתה צריך לבדוק לאור הנר. גם שם אני התבוננתי וראיתי, ביום יש שם איזושהי אפלולית, בלילה חשוך לגמרי. אז כשיש אפלולית, תמיד יש חשש שאתה תבדוק לא ראה אפלולית, וזה לא ראה אותו. לכן, קבעו את זה בלילה. בלילה אתה חייב להדליק נר, ואז יש לך אור שאתה יכול להעיר איתו. בדיוק מתאים למציאות שמתוארת לנו בגמרא, הבית ההוא, אבל אני חייב להגיד, הבתים שלנו ממש לא דומים לבית הזה. בשום צורה ובשום דבר. את הבית הזה בודקים אור ל-14, לוקח לך חצי שעה, אתה מוציא בדיקה למעזדין לאורו של נר אחד כזה. בבתים שלנו זה לא נכון, זה לא נכון משום סיבה. קודם כל שהבתים שלנו הרבה יותר מהירים, ובית, מתחילים לבדוק לאור הנר את הבתים שלנו, אנחנו עוד נדבר על זה, זה דבר שהוא פשוט דמיוני, זה פשוט דבר שלא יכול להיות קיים, וכאן השאלה אם אנחנו נעדיף את נאמנותנו לתקנת חז"ל, או שאנחנו נעדיף את בדיקות, את היעילות של בדיקת החמץ. כי זה או-או. בדרך הטבע, הבתים שלנו הם שני חלקים. אחד זה לבקש אלטרנטיבה לנר. אני רומז כמובן לפנס או לאור חשמל. והדבר השני, אולי להרחיב את זמן בדיקת חמץ ללילות אחרים. אגב, הבית שלי, אני רק רוצה לומר, כאן רובו המוחלט כבר בדוק. שאלתי משהו, אבל לשבוע אני אדבר בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות בעניין הזה. והשאלה אם ניתן גם להרחיב את בדיקת חמץ ליום, כדי שלא נצטרך דווקא ללילה, לאור העובדה שיש לנו חלונות בבתים, מה שאין שם, ושם כל הבית מאוד אפלולי, הבתים שלנו ברוך השם מאירים כמו שצריך. נתחיל מהשאלה הראשונה, נר או פנס? יש שתי מעלות לנר ויש שתי מעלות לפנס. המעלות של הנר, וקודם כל המקראות שהגמרא מביאה, מופיעים לנו כאן, ונראה עוד פעם באותו מקור שראינו, פסחים ח' עמוד א'. מקור ראשון, פסחים ד' עמוד א', בעצם אמרתי אותו בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם, ואור הנר יפה לבדיקה, נזכרנו קודם, והמקור השני, פסחים ח' עמוד א', שוב אני מתנצל שלא כתבתי מספרים. מפני שאור הנר יפה לבדיקה, ואף על פי שאין ראייה לדבר, זכר לדבר. שנאמר שבעת ימים סעור לא ימצא בבתיכם, ואומר, ויחפש, בגדול החל, אם ימצא, מה זה אומר? שצריך לחפש. אם דבר מוצאים אותו, צריך לחפש. ויחפש בגדול החל ובקטון קילה, ואומר, בעת ההיא, חפש את ירושלים בנרות. ובכן, משמע שאם לא לומדים מציאה מחיפוש, כמו שאומר שם הגמרא, אז חיפוש למדנו מהפסוק בצפניה שהוא בנרות. נראה לנו לימוד כזה די פתטי למעורר רחמים, למדנו שמחפשים לאור הנר, אבל האמת היא שכשאנחנו מסתכלים במקרא נראה שיש דברים בגוף, ונקרא שם את הפסוקים ובצפניה והיה בעת ההיא החפש את ירושלים בנרות, אנחנו גם יודעים שיש שיר, והיה בעת ההיא החפש את ירושלים בנרות, אבל בין שהלחין את השיר, לא קרא את הפסוק הצפון. כמו השיר, משלחתי רעב בארץ, מי שהלחין את השיר, לא הבין על מה מדובר שם, בכלל לא יודע למה צריך לשיר, משלחתי רעב בארץ, לא שיהיה. אבל כל מי שמחפש דיאטה יכול לשיר את השיר הזה, אבל לא, לא, לא. מה השרים כזה? אבל והיה הביתה יחפש את ירושלים בנרות ופקדתי על האנשים הקופאים על שמריהם האומרים בלבבם לא ייטיב אדוני ולא ירע והיה חילה ממשישה ובתיהם בשממה וכו' וכו' וכו'. כלומר, ירושלים הוא לא מחפש ירושלים, ירושלים לא הלכה לאיבוד, ואם ירושלים תלך לאיבוד לא יצטרכו לחפש אותה לאור הנר, היא די גדולה כדי שיצאו אותה גם לא לאור הנר. הקדוש ברוך הוא לא יחפש את ירושלים, אלא יחפש בתוך ירושלים. שם הוא יחפש בנרות. הוא יחפש אנשים. מי האנשים שהוא יחפש? האנשים הקופאים על שמריהם. תזכירו לי מה זה האנשים הקופאים על שמריהם? מה בדיוק קופא על השמרים? החמץ. אנחנו שמים את השמרים, וכששמים את הבצק על השמרים, אז הוא מחמיץ. מתברר שלא רק בצק יכול להיות חמץ, אלא גם אנשים יכולים להיות חמץ. אלה שאומרים לו יתיב השם ולא יביא, מדבר שם על כל המהפכה הגדולה של יושיהו וכל האדישים שישארו, כמו מה שהיה אתמול, הוא שישאר היום, הם החמץ שהקדוש ברוך הוא יחפש ויפקוד עליהם את עוונם, כלומר יצרוף את החמץ. כלומר, הפסוק הזה אכן מדבר על חיפוש חמץ. וחיפוש חמץ, אנחנו מוצאים אצל הקדוש ברוך הוא בדימוי חיפוש חמץ לאור הנר. אז זה כמובן מעלה גדולה של הנר, ומביא נר השם נשמת אדם חופש כל חדרי בטן וכולי. זאת ללא ספק מעלה גדולה של הנר, כשאנחנו מדברים מבחינה רוחנית, ואנחנו מבינים שהחמץ זה החמץ שנמצא גם בתוך ליבו של אדם וביצר הרע, ולטהר את הכל לקראת חג הפסח ולקראת הגאולה. בסדר גמור, זאת מעלה של הנר. יש עוד מעלה לנר על פני פנס, מכיוון שיש רואים במנורת חשמל אבוקה ולא נר, בגלל שיש שם שילוב של שתי פתילות כאלה בתוך הזה, וכשאתה משלב שתי פתילות זה כבר אבוקה, זה כבר כמו נר של הבדלה שאיננו קשר לנר של בדיקת חמץ. נר של בדיקת חמץ צריכה להיות להבה אחת. כבר את הדבר הזה דחה הרב עובדיה יוסף ביביע עומר מכמה טעמים, והעיקרי שבהם שהסיבה מדוע אנחנו לא בודקים לאור אבוקה, כי זה עלול לגרום להבערת הבית שלנו, ואז אנשים לא יבדקו כמו שצריך. נה, זה שלבת קטנה, אז לא יחששו, לא יחששו לדליקה, ולכן מדליקים. בואו נגיד, מבחינה זה פנס ודאי עדיף, והוא לא גורם לכל הדברים האלה. ממילא הרב עובדיה יוסף עדיין דוחה את זה בגלל המגן אברהם, שאומר שאסור לבדוק במחיצת זכוכית, ובנורה או בפנס יש לנו מחיצת זכוכית. מוריי ורבותיי, הזכוכיות שהיו בזמן המגן אברהם, אין לכם מושג כמה הן שונות מהזכוכיות שיש לנו. וכל מי שאולי היה פעם באיזו תערוכה של הבקבוקים שגידלו שיצרו בחוף דור או בכל מיני מקומות כאלה, אברון רוטשילד, כן, הקים בית חרושת לבקבוקים, רואה את הזכוכיות שם ומבין מה שהיה אז, לעומת מה שקיים היום, זה זכוכיות לגמרי עתיקות. זכוכיות שם היו אטומות, מאובקות, באמת אי אפשר היה לראות דרכם שום דבר. זה לא דומה שום דבר לדברים שיש אצלנו, ודברים שהוא איפשהו מתיר בדיעבד, אני לא בטוח שאין מקום להתיר על אותם היום להתחיל על הקלוטים. באמת, מי שרוצה לבדוק בשערים מצוינים בהלכה, על קיצור שולחן ערוך בחלקים בסימן קוף י' א', מביא כמה פוסקים שמתירים את זה לכתחילה. יש על כך המון דיונים, לא נוכל לתת אותם כאן. ונדבר על שתי המעלות הגדולות של פנס. סליחה, במושגים שלנו של 121, פנס מאיר, נר לא מאיר. מה זה אור של נר? אור של נר, אנחנו יכולים לבדוק משהו. לא יכולים לבדוק. פנס, נותן אור. יש לנו היום פנסי לד, יש לנו פנסים טובים בתוך הטלפון, בכל מקומות. שמאיר זורקים לך אלומה, כמו שאתה צריך, שאתה יכול כמובן לבדוק לאורה, וכמובן, החשש שלא יבדוק בחורים ופסקים, שלא יבער לו, אדם בודק בתוך ארון בגדים, נו, תבדוק ארון בגדים עם נר, אתה תעמוד מרוב פחד, אתה תעמוד מטר מהארון ותבדוק, ואתה לא תראה, כי כאן לכם שיש שם, אתה לא תוכל לראות. כלומר, אני לא מדבר על פרורים, שזה בכלל השאלה אם צריכים לבדוק אותם, אבל אני לא נכנס כרגע לשאלה הזו, זו שאלה בפני עצמה. יש בשאלה של נר ופנס מחמירים כשיטתו של רבי משה שטרנבוך במועדים וזמנים שלהם, הרעבד של העדה החרדית, שהוא טוען גם שצריך להיות חושך בחדר כשבודקים עם נר, כי אחרת שבג הבטיעה מה היה אני, צריכים לחבות את החשמל ואז לבדוק. יש לזה כמובן מעלה גדולה, אבל הדבר הזה לעניות דעתי בלתי אפשרי בלבד. אם יש פה לאנשים, בואו נגיד סלון ששטחו 30 מטר במרצפות רגילות, יש בערך בממוצע 10 מרצפות במטר מרובע, זה אומר 300 מרצפות. נו, תבדוק בחושך 300 מרצפות לאור הנר. דיברתי רק על חדר אחד. אם מישהו מחזיק דירה של בואו נגיד 120 מטר, אז זה לבדוק לאור הנר, עוד לפני שדיברתי על ארונות, לפני שדיברתי על כל דבר אחר, זה לבדוק 1200 מרצפות. אפשר לבדוק את זה לאור הנר. זה לא דבר שבא בחשבון בכלל, פשוט זה הדבר הזה בלתי אפשרי, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת, ולכן אני חושב, וגם תלמידי חכמים, מדליקים חשמל, מדליקים את כל החשמל, את הרצפות שבאמצע החדר, סורקים בראייה לאור החשמל, ומשאירים את הנר רק לחורים וסדקים, גם שם, מה שאני עושה, אני משתמש בשלושה אורות. אור החשמל, אור של פנס, ואור של נר. החשמל גם. את הרוע, בהתחלה, אחרי הברכה, אני בודק עם נר, כדי לקיים נר השם, נשמת אדם, ולקיים את כל הדברים האלה, אני בודק שלוש דקות עם נר, ואז אני אוסף אותו ועובר לפנס. אי אפשר לדור כל דבר, גם עם נר וגם עם פנס, כי הבדיקה לא תיגמר עד שביעי של פסח. ולכן אני בודק 2-3 דקות עם נר, ואז אני עובר לפנס בשביל חורים מוסדקים, שהאור של המנורות אינו מספיק. חורים מוסדקים, יש שם אפלה, אז שם אני מאיר עם פנס. זאת שאלה פשוטה יחסית. ובכן, אני חוזר, אנחנו יכולים להשתמש באור חשמל, אור, נר ופנס, לא או, אלא אנחנו צריכים את שלושתן. בנר, כדי סמוך לברכה, כדי שיהיה קצת עניין, נר השם, נשמת אדם, חופש תרוכת לבטן, בהמשך עם פנס, וכאשר כמובן מרכז החדר, שיהיה על פי האור הזה, אחרת אנחנו לא נגמור לבדוק הפנס, להשאיר אותו למקומות אפלוליים, שהמנורה איננה בודקת אותה. אני חוזר לזמן בדיקת חמץ, וללילה, ולכל מה שקשור בזה. הרעבד, דרך כלל אנחנו עוסקים ברעבד על הרמב״ם, אבל כאן זה הרעבד על הריף, תחילת מסכת פסחים, חולק שם על בעל המאור בדיוק דברי המשנה, המשנה אומרת, או ל-14 בודקים את החמץ לאורן. דרך כלל אנחנו מבינים שאור, וזה מה שאומר שהגמרא מאוד מרחיבה, זה לשון סכין האור, כלומר בעצם מה היה צריך להגיד לאור ל-14, למה היה צריך להגיד? חושך ל-14, חושך ל-14, בודקים את החמץ לאורן רק, המילה חושך היא לא מילה נעימה, אז אנחנו משתמשים במקום במילה חושך, אנחנו משתמשים במילה אור, אבל הכוונה מעצם לחושך. כמו שמסכת אבלות, איך נקראת בשס? מסכת שמחות. משתמשים במילה הזאת, אבל אין שם שמחות במסכת שמחות, היא כולה מדברת על דיני אבלות. סדר טהרות, הוא לא עושה בטהרות, במה הוא עושה? בתומות. יש לנו כמה וכמה דברים מהסוג הזה. ולכן כך נראה אור ל-14, הרעבד מסביר את זה אחרת. ובואו נקרא את לשונו כאן, תראה כאן באיזה מקום, יש? כן, רעבד על הריף בתחילת הדף השני, או לא יודע מה. בחלק השני של העמוד השני. ובכן, הרעבד אומר, אני קורא מהשורה השנייה, אבל הטעם הברור שבכל המקומות שהוא צריך להקדים לתחילת הלילה, כגון בדיקת חמץ ומסעין מסעות תני אור, מפני שעדיין יש שם אור ואינו חושך. כלומר, אור זה לא מילה שתרגומה בעברית פשוטה זה חושך, אלא אור ל-14, הכוונה כשעדיין יש אור. כלומר, להתחיל את הבדיקה לא כאשר הלילה החשיך, אלא כשעדיין רואים קצת. למה? אז הר"ן שם באר אותו זריזים מקדימים למצוות. כבר בתחילת הלילה שעדיין אור, ניתן לעשות את זה כדי שלא יבואו להשתהות. אבל יותר מסתבר, וכך מפרש הגר"א, ירושלמי, ככה עולה גם לפני ירושלמי במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי, וזה נקרא, יש לכם מחילתא באיזה מקום כאן? על הגר"א אני כותר, נתחיל לרבי שמעון בר יוחאי. זה בדף השני, בתחילתו, בעמוד הראשון. ושמרתם את היום הזה, שומרהו מלפניו, מאור 14. מכאן אמרו אור 14, בודקים את החמץ לאור הנר. ובודקים לא לאור החמה ולאור הלבנה, ולא לאור אבוקה, אלא לאור הנר. אבל מי שזה היה לדבר זה כדבר, בדברים האלה כבר ראינו. אבל מה שכתוב זה, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם, חוקת עולם. היום הזה מדובר פה על י' ד' בניסן. איך אני יודע שמדובר על י' ד' בניסן? מדובר על יום הקרבת הפסח. יום הקרבת הפסח שם מדובר, נזכור שיום הקרבת הפסח הוא י' ד' בניסן. ושמרתם את היום הזה לדורותיכם לחוקת עולם, יום י' ד' בניסן צריך להיות שמור. כלומר, מתי צריכים לגמור לבדוק את החמץ? לפני שנכנס י"ד, כלומר באור האחרון של י"ג, וזה אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. כך גם עולה בירושלמי, מופיע לפניכם באיזה מקום, לא יודע, אני אגיד פה, ירושלמי בפסחים, יש לכם שם כתיב ושמרתם את המצות, ירושלמי זה בעמוד הראשון למטה, כי בעצם הייתי צריך לערוך את זה אותו. כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיי מארץ מצרים, בראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות, וגומר מענן קיימים, אם לאכילת מצה כתיב שבעת ימים מצות אוכלו, ואם לומר שמתחיל ב-14 עבר כתיב עד יום ה-1 ו-20 לחודש בערב, אלא אם אינו עניין לאכילת מצה תנאו עניין לביאור חמץ. כלומר שלביאור חמץ היום הזה צריך להיות שמור. המכילתא לומדת מסוף הפסוק שלא מדובר בו על מצות, אלא מדובר על שמירת היום, כן? וזה יום י"ד. הירושלמי לומד מי ושמרתם את המצות, לא מי ושמרתם את היום הזה, אלא מי ושמרתם את המצות. אם אין לו עניין למצות, נהו עניין לחמץ. לא נראה לי מתקבל על הדעת שאדם מתחיל לבדוק באור אחרון וגם בודק לגמור לפני שנכנס ליל י"ד. אז כמה זמן יש לו לבדוק? יש לו לבדוק 5 דקות, 10 דקות, זה יעלה לדעת. אני חושב שהלימוד מהמכילתא משמעו, כמו שקורה לנו הרבה פעמים וגם בהלכות פסח, שאם אתה בודק, זה נחשב יום שמור, למרות שלא מצאת את כל החמץ. עצם העובדה שאתה בודק, זה אומר שאתה משמר את היום. אז לכן, גם אם התחלת לבדוק באור ואתה נכנס לתוך הלילה, זה נקרא שאתה משמר את היום. הראיה הפשוטה היא, שאם אדם מצא חמץ בתוך פסח, הוא לא עובר בבל ירא ובל ימצא, מדוע? כיוון שהוא מתעסק איתו לבערו. כיוון שאתה עכשיו עוסק איתו לבערו, זה לא נקרא שאתה עובר על בל ירא. כיוון שאתה תורך, אתה הולך לחפש את הגפרורים, אתה הולך לחפש את החומרים, אתה הולך להכין את המדורה, זה אתה לא עובר על בל ירא ובל ימצא, למרות שמדובר בפסח עצמו. כלומר, כשאתה בודק, זה כבר נחשב מבחינה זאת יום שמור, אבל זה צריך להיות כאמור להתחיל עוד לפני יום י"ד. אבל זו שיטת הרבד, שיטה מעניינת. שוב, הגרא מפנה אותנו למכילתא, לירושלמי, ניתן למצוא לזה את המקור, שיום י"ד כבר צריך להיות שמור, ממנה צריך להיות בתחילת הלילה.
אבל בפועל י"ד משאירים את החמץ? בפועל יש חמץ שאנחנו משאירים בשביל לאכול, לא בשביל י"ד.
אנחנו מתחילים לאכול חמץ, זה נכון, אבל אני חושב שהרעבד רואה גם באכילת חמץ את ביורו. בוא נגיד, אם אתה מתחיל ביום הזה לשמור ולנקות את הבית, זה הכל אפשר, בגלל שאתה משמר את זה. לא יכול להיות כאן הסבר אחר, אחרת ודאי שאני צריכים להתחיל לעשות את זה קודם, אבל ההערה שלך בהחלט נכונה. אבל זה רק הרעבד, רוב המוסכים למדו כבעל המאור, וזה מה שאנחנו יודעים, אור ל-14, הכוונה חושך ל-14, ומתחיל לבדוק בלילה, וכיוון שצריך להביא שבפסח לא יהיה לו חמץ. עדיין השאלה, האם צריכים לבדוק דווקא חמץ בליל י"ד, או שאפשר לבדוק גם בלילות הקודמים? השאלה אם הוא בודק קודם, אם הוא מברך, השאלה אם הוא בדק לפני כן, בדיעבד, אם יצא ידי חובה, הוא צריך לבדוק את הבית מחדש בליל י"ד. התלמוד הירושלמי עוסק בכך בסוגיה שלנו. בואו נחפש עוד איזה ירושלמי כאן. זה בתוך הירושלמי הגדול. חצי שורה, אני אקריא אותם בפה. בואו שאני אחפש כאן. ויתחיל אור ל-13. הירושלמי שואל, מדוע שיבדוק אור ל-14? למה שלא יבדוק יום קודם? הוא אומר, אין, כי מי יבדוק אפילו מראש חודש. כלומר, לדעת הירושלמי, אם כי יש שלומדים אותו בסימן שאלה, אני חושב שזה לא נכון, צריך לסבור אותו בסימן קריאה, הירושלמי מתחיל להתחיל לבדוק חמץ באלף בניסן. מה באמת מיוחד באלף בניסן? אנחנו יודעים מהגדה של פסח, מה מיוחד באלף בניסן? והיגדתה לבינך, יכול מאוד חודק. שוב, זה לא שאלה סתם של איזה נודניק שרצה לשאול שם שאלה, כמו שזה נראה אולי ממבט ראשון, כדי להגיד, תלמוד לומר היום, כן, מה שכתוב שם. יש בדבר, אז זה סברה גדולה פה, היא גדתה למנחה יכול מראש חודש. גם בדיקת חמץ, יש סברה גדולה שנתחיל מראש חודש. בואו נקרא את מה שכתוב שם. שוב, לא מעניין אותי הידיעות שיש לכם עכשיו, אני לא יודע. אני קורא את הפרשה. נלמד מה אנחנו רואים בפרשה. אני קורא את הפרשה. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה שיצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב. ויך ידיעך אדוני לארץ הכנעני, החיתי והאמורי והטבעי והיבוסי, שנשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבתך לדבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני. מצות יאכל את שבעת הימים, ולא יאכל חמץ, ולא יאכל לחסר בכל גבולך, ויגדתה למנחה וכולי. ובכן, תגידו לי, מתי זה חג פסח, מתי צריכים לאכול מצות שבעת ימים, ולבאר חמץ? מתי? תזכירו לי. כתוב, לא? בחודש הזה, שבעת ימים, בחודש הזה. מישהו אמר לי דלת, מישהו אמר תתראה. ועבדת את העבודה הזאת בקודש הזה, שבעת ימים תאכל מצות. יכול לראש מה? על פי פשטי המקראות כאן, כל אחד יבחר לו לפי לוח הזמנים שלו, לפי הטיולים, לפי מתי הוא השיג חדר בבית בלון, מתי הוא יוצא לחוץ לארץ, לפי כל מיני כללים אחרים, לפי לוח המבחנים שלו, כל אחד יבחר לעצמו שבעה ימים בחודש ניסן, יאכל בהם מצות ויבאר בהם את החמץ. אחד יכול לעשות את זה מאלף עד זין, אחד יכול לעשות את זה מכף עד כף בד, אחד יכול לעשות את זה מי"ח עד, תעשו את החשבון, כף ד', כל אחד יעשה את השם. והגדת לבנך יכול מראש חודש, אומר באמת הירושלמי. מתי מתחילה בדיקת חמץ? מראש חודש. אגב, הירושלמי אומר דבר דומה גם לגבי מגילת אסתר. מגילה נקראת,
א',
מתי היה נס פור? במגילה בדיוק אומר הירושלמי, והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומעבר ליום טוב. באופן עקרוני ניתן לקרוא מגילה ממתי? מראש חודש. לא תקנו מראש חודש בגלל שאין סוף לכפרים שמקדימים ליום הכניסה, אבל באופן עקרוני יכולת להתחיל מראש חודש. אנחנו מקיימים את זה כמובן בדבר אחד, ומה הוא? מי שמישה, כלומר מי שנכנס, אדם מרבים בשמחה. כלומר, והחודש אשר נהפך להם, יגון לשמחה. זה דין לחודש. זה מאוד הגיוני. כשהמן הביל פור, הוא הביל פור על החודש. הוא לא הביל פור על היום. כתוב מיום ליום, כאן הוא הביל שפור ביוד ג' ניסן, בחודש הראשון, ב-13 יום בו, הוא הפיל את זה על חודש אדר, אז במילה זה היה יוד ג' אדם. אבל הוא לא הפיל פור, מפילים על מזלות, על כוכבים. הוא הביא פור על החודש. גם כאן אין לנו תאריך בפרשה. היום אתם יוצאים בחודש האביב. בחודש האביב אי אפשר לראות ימים, כי אתה מדבר על תקופה חקלאית. תקופה חקלאית אנחנו יודעים בלוח העברי זה זז. בלוח הנוצרי זה פחות יותר קבוע, כי הוא על פי שנת השמש. בלוח העברי זה זז. היום היה 1 באפריל, שנה הבאה 1 באפריל, זה יהיה בהפרש 7 ימים. ועוד שנתיים זה יהיה בהפרש 14, ועוד 3 שנים זה יחזור, כי לשתי שנה מעוברת להם. לא שנתיים, עוד 3 שנה. אבל כשאתה מונה עונות חקלאיות, אתה לא יכול לדבר על יום מסוים. ואם אתה מדבר פה על חודש האביב, אז זהו, גם בספר דברים שמור את חודש האביב, עשית פסח לא שבאלוהיך, כי בחודש האביב הוציא החשב אלוהיך ממצרים לילה. אני יודע באיזה שעה. לא כתוב באיזה יום. לכן אומר הירושלמי, תחילת בדיקת חמץ יכולה להיות בראש חודש ניסן, משם זמן בדיקת חמץ, תדאג מתי שאתה רוצה, העיקר שבפסח לא יהיה בבית לחם. וגם לא ויסקי, אני מזכיר לכם, ולא ביר. וכן, זה נראה בפשטות הירושלמי, ונמשיך הלאה. בתלמוד הבבלי, כל הדבר הזה לא נזכר. אבל יש לנו סוגיה אחרת בתלמוד הבבלי שכדאי להכיר אותה, והיא מופיעה לנו כאן, פסחים ו' בעמוד הראשון. עמוד הראשון, אחרי, בחצי התחתון של העמוד, פסחים ו' עמוד א'. ואמר רב יהודה, אמר רב, המפרש איך אומרים המפרש? יכול להיות בשום מפרש, אני מבין זה המפרש, מפרש זה פורש. המפרש והיוצא בשיירה, קודם 30 יום אין זקוק לפאר, תוך 30 יום זקוק לבאר. פה זוהר הוא אומר לו, אמרן, אלא שאין דעתו לחזור, אבל דעתו לחזור אפילו מראש השנה זקוק לבאר. כלומר, אדם יוצא מהבית שלו, הוא עושה לטיול בחוץ לארץ, לא יודע. אם הוא יוצא 30 יום לפני החג או קודם, והוא לא מתכוון לחזור בחג הפסח, לא צריך לדבר את החמץ מחר. כי הוא לא עם הבית בפסח. אבל מתי הוא צריך להתחיל לדאוג לעניין החמץ? 30 יום קודם. כלומר, אם הוא חגג פורים, שושן, בבית, אז גם אם יום אחרי פורים הוא יוצא למקום רחוק ולא יחזור עד אחרי פסח, הוא צריך לבדוק את החמץ. למה? יש לנו כלל ידוע, שאיך הוא נקרא בלשון הגמרא? שואלים ודורשים בהלכות החג 30 יום קודם החג. כלומר, 30 יום לפני החג כבר יש מקום להתחיל לדאוג לחג. על פי זה מה עולה שבעצם ממתי, על פי ההיגיון הזה, אנחנו יכולים להתחיל לדאוג חמץ? מיד במצאי פורים. מבארים קודם את אוזני המן, ואחר כך כל הדברים שאנחנו לא רוצים, ושם אנחנו כבר יכולים להתחיל לדאוג חמץ חודש לפני. הדבר הזה לא נזכר במפורש, אבל יש לו לכאורה סברה גדולה. לא ראיתי שנזכר מפורש, הפרי חדש דן על זה לא מגיע למסקנה הזאת. הירושלמי גם מכיר, בקעת חמץ 30 יום קודם, אבל זה רק בשביל תשביטו, לא ניכנס לכל הפרטים בדבר הזה. ולמרות שהיה מקום בהחלט לעשות את זה, ובאמת הגרא והפרי חדש בסימן תף למדבר חושגים, שהם מברכים על בדיקת חמץ גם לפני י' ניסן, אלא הפרי חדש אומר אפילו מראש השנה. אפילו מראש השנה. אם נגיד אדם חוזר בפסח, אם אדם יחזור בכל המועד פסח, אז הוא צריך לבדוק גם מי ראש השנה. אחרי ראש השנה הוא נוסע לחוץ לנו. אז בראש השנה הוא יברך ברכה של ביצה מוצא מציבנו על ביור חמץ. לדעת הפרי חדש גם עולה ככה מהגרא, אבל רוב הפוסקים, אני הייתי אומר מ-30 יום קודם, אבל רוב הפוסקים הכריעו כמו הרמ"א בסימן תף למדבר, שלא יברך על בדיקת חמץ לפני ליל י"ד. כלומר, אז נתקנה הבדיקה ולפני כן אין מה לברך. כך פסק גם המשנה ברורה בסימן תף למדבר בסעיף קטן י"ג. וההבנה מקובלת ברמ"א שהוא פסק כך בגלל ספק ברכות. בגלל שהוא לא יודע אם יצא ידי חובה בבדיקה לפני י"ד, אבל הגרא עצמו, הופיע לנו כל מקורות, אבל בגלל הזמן הקצר אני אגיד בעל פה, מבאר את שיטת הרמ"א על פי הראש, שהברכה נתקנה לא בגלל בדיקת חמץ, ואנחנו לא מברכים אשר יצא נמצא מספר, לא בדיקת חמץ, מה אנחנו מברכים? על ביו חמץ. הברכה נתקנה בגלל שריפת החמץ, שאנחנו מברכים למוחרת, אנחנו רק מברכים בתחילת הערב כשמתחילים לבדוק. אבל עיקר הברכה זה על ביור חמץ, ולכן גם אם הוא בדק חמץ קודם, אז לכן לא מברך, אלא רק בליל י"ד, באותו יום שהוא חייב לבאר את החמץ, ולא בשום יום אחר. אבל אני יכול להגיד שיש כמה ראשונים, הראה סובר שיש הבדיקה כשלעצמה מקיימת ברכה, שרקית שם עכשיו צבענו על בדיקת חמץ ולא על ביור חמץ, ויכולנו להביא פה שיטות שחולקות, אבל לא נאריך בזה. וכאמור, מסתימת התלמוד הירושלמי, משמע שמתחילת ראש חודש ניסן יכול לברך, אנחנו לא נוהגים כך. לכאורה, על פי הרמ"א, הוא נאלץ גם לבאר את החמץ קודם, אז לברך באמת מראש השנה. לא ראיתי שזה כתוב. הוא אומר שכל הבדיקה המילה לביור, נו, ואם הוא שורף את החמץ בהסדר, אין תשובה. כי הוא נוסע לחוץ לב. לכאורה כן יברך, אבל לא ראיתי מישהו שאומר את זה. ומהבח, עוד שנייה, ומהבח והטז והלבוש נראה שחכמים הקפידו דווקא על ליל י"ד שלא לחלוק בין בדיקה לבדיקה. נסתכל פה רק נראה איזה בח אחד, בח אור החיים, זה בעמוד השלישי, בעמוד השלישי, אני לא מספר את המילים, בח אור החיים, סימן תחלה מגימל, קצת אחרי אמצע העמוד נראה את הרעה שדיברנו עליו קודם, הריטב"א פסחים, נסתכל שורה אחת קודם. ודעת הרעה, זה מה שהזכרתי קודם, כל שזקוק לברך, מברך על הביאור, ונראים הדברים תוך 30 יום דווקא. הוא באמת אומר את זה, שניתן לברך מפורים ואילך. אנחנו לא נוהגים את זה, ושוב אני קורא את הבך, הוא לעניין הלכתה. כבר כתב המורדכי, שמפורש בירושלמי, אפילו באכסדרה, בתי כנסיות ובתי מדרשות, שאורם מרובה, צריך לבדוק בליל י' ד', אף על מי שכבר בדק בליל י' ג' לאור הנר, או ביום י' ג' לאור החמה, והטעם כדי שלא תחלוק בין ביאור לביאור, ואף על כך שכתב בסוף דבריו, מי בתלמוד שלנו יש אכסדרה לאור הנבדקת, לדעת הבך חייב לדעות בכל הבית, דווקא בליל י' ד', חכמים תקנו תקנה, שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה. זוהי כמובן החומרה הגדולה ביותר, צריכים לבדוק ביהודה לדעתי, זה הכולה הגדולה ביותר. כי מי שיבדוק ביהודה לדעתי שלא יברך על הבדיקה, מי שמתחיל לבדוק ביהודה, כיוון שאין סיכוי שהוא יקיים אותה, לעניות דעתי בבתים שלנו ברכה לבטלה. מי שמתחיל לבדוק ביהודה, לעניות דעתי ברכה לבטלה. אבל אני לא חושב שמישהו מאיתנו עושה את זה. אנחנו מתחילים לנקות, תכף מתחילים, הניקויים האלה מועילים מדין בדיקה, גם הלבוש אומר, תסתכלו קצת אחר כך. המכבד חדרו בי' ג' ניסן, מכוון לבדוק את החמץ ולבערו, אף על פי שנכנס, נזהר שלא להכניס שם עוד חמץ, אף על פי כן צריך לבדוק בליל י' ד'. דהכי הוא תיקון חכמים לבדוק לאור הנר ובלילה. ושלא להקדים הבדיקה קודם ל-י"ד, שקודם לכן אין נזרים כל כך מלחזור מלהביא חמץ, אחר שאין האיסור מוטל עליהם כל כך. טוב, נראה את הבית יוסף. כתב הכל בו, יש אומרים לפרש בים ויוצא בשיירה, מברכים בשעת הביאור, אף על פי שהם רחוקים מן הפסח. ויש אומרים שאין מברכים, אחר שאין מוזמן הביאור ממש, מביא כאן את המחלוקת, יכולנו לפלפל כאן, בהרחבה רבה בשיטות האלה, אבל אנחנו נראה בשיטות שנראות יותר מתקבלות על הדעת, ואני חושב שהמשמעות היא אחרת. ההבנה של הבך מסתמכת על ההבנה של הראב"ן מגדולי הראשונים, מגדולי חכמי אשכנז, רבי אלעזר בר נתן, ממש מן התקופה של דור אחד אחרי רש"י, תחילת תקופת הראשונים בירושלמים. יש לנו כאן ראב"ן?
זה אותו
עמוד השלישי של ראב"ן. נקרא אותו ואני אחר אומר את אני יודעתי מי שאני אגיד משהו נגד הראב"ן. מה אני אקרא? בני אדם המתעתעים ומכבדים את חדריהם ואת עליותם ואת עליותיהם בי"ב או בי"ג ניסן, ואם כיבודם בודקים אותם לחמץ ומשמרים שלא להכניס שם שוב חמץ, אף על פי כן צריכים לבודקם אור לי"ד, בשעה שבודקים במקום אשר תלו שם חמץ עד עתה. וראיה מצאתי, כלומר הוא אומר בעצם את מה שאומר הבך, הכל מתנקז לליל י"ד. וראיה מצאתי בראש פסחים ירושלמי, רבי מני בעל, רבי מני שם של המורה, שאל שאלה, חצרות שבירושלים שאופים שם חלות דודה ובקיקי נזיר, מהו שיהוד צריכים בדיקה? נסביר על מה מדובר. חצרות של ירושלים, הכוונה בזמן שבית המקדש בנוי, אופים שם חלות תודה ובקיקי נזיר. נשים ודאי יודעים פה שהתודה באה על מנחת חמץ, על חלות לחם חמץ. בדרך כלל כל המנחות באות מצא, בדיוק היום קראנו זה במנחה, כן, זאת תורה, מצות תאכל במקום קדוש בחצר אוהל מועד יחולו. היום למדנו שהמנחות במקדש הן צריכות להיות מצות ממש כמו המצות בפסח, אבל חלות תודה הן חמץ. כן? מה יש 40 חלות? מתוכם 10 מהם חמץ. מתוך 40 החלות 10 מהם חמץ. ובכן, כשאוכלים חלות תודה, כמובן, חלות תודה נאכלות בכל העיר, נאכלים בכל העיר, בכל אדם, בכל מאכל, כן, אוכלים אותם בכל העיר. שוב, עשירית מהם נותנים לכהן, אבל גם הכהן יכול לאכול את זה בכל העיר. אבל מה צריכים לעשות אחרי שאוכלים את החלות תודה? צריכים לבדוק חמץ, בלי שום קשר לפסח. יכול להיות בחודש תמוז צריכים לבדוק מהחמץ. למה? משום שהחלות האלה אחרי יום ולילה בתודה אחרי יום ולילה התחצות, הן הופכות להיות קורבן נותר, שאסרו באכילה, איסור כרת, ממש כמו חמץ בפסח. לבדוק שלא יישאר חמץ בחצר, כדי שלא יאכלו אותו בחודש תמוז, נותר. עכשיו, שואל רבי מני את השאלה הבאה, חצרות שבירושלים שאופים שם חלות תודה וכיכר נזיר, מהו שהיו צריכים בדיקה? הוא משיב, ולא כך אינם דוקות מן הנותר, כלומר הוא שואל, האם צריכים לבדוק אותם גם מחמץ? למה? שהרי בדקנו אותם משום איסור נותר של תודה, אז אנחנו צריכים עוד פעם לבדוק מחמץ. זאת אומרת, מהו שהיו צריכים בדיקה ומשיב, ולא כך אינם דוקות מן הנותר? כלומר, אבל לא בכל יום כשאוכלים שם חלות תודה, או כי כן נזיר, בודקים מה שנותר ושורפים אותם, כדכתיב ושרפת את הנותר באש. וכיוון שנבדק ונשרף, מה הצורך עוד פעם לבדיקה מחמץ? מה הצורך לבדיקה זאת? הוא משיב, יבא, אחד המוראים כהדה, תני רבי זכריה, חתני דרבי לוי, נידה חופפת וסורקת, כהנת אינה חופפת וסורקת, נידה כהנת חופפת וסורקת, כדי שלא תחלוק בין נידה לנידה. כלומר, כהנת לא חייבת כאשר היא תובלת לצורך אכילת תרומה, לא חייבת בחפיפה וסריקה. אישה טמאה חייבת בחפיפה וסריקה, כהנת סמכו, אבל כהנת שהיא נידה צריכה לעשות את זה כדי שלא לחלק בין נידה לנידה, וגם אם היא מחוזקת לנו שהיא יכולה לטבול, משום שהיא נידה היא תובלת, אותו דבר כאן. והחנמי, שלא תחלוק בין ביאור לביאור. לפיכך, אור ל-14 שום זמן בדיקה, חל חובת ביאור לבדוק ושאינו בדוק ובודק הכל. איך בדיוק ללמוד את הראב"ן? יש לי איזה ויכוח גדול עם הבח, אבל העניין שלנו זה פחות חשוב, כיוון שאני רוצה שאנחנו נראה את הירושלמי, ונראה מה אנחנו לומדים ממנו. הציע לנו כאן הירושלמי בהרחבה גדולה, ואין ברירה, בואו נלמד אותו, הוא מתחיל בעמוד הראשון, נגמר בעמוד השני. הוא המקור שלכם, כן.
יש
אפשר
להגיד שהמחוקת, אם אפשר לדאוג בני יהודה, זה תלויים הגשת או המעשה או התוצאה?
עזוב, אני לא יכול פה להיכנס עכשיו לפיפולים של שיעור כללי, אני פה צריך לברד את ההלכה עכשיו.
אבל זה יכול להשפיע
מה זה המעשה? ברור שהתוצאה, מה פתאום מה זה? מה? צריך לבדוק, צריך שלא יהיה חמץ, מה, 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 מה השאלה?
או שצריכים לעשות כמו תיקון חזור, שזה בלילה יודע, למרות שזה כבר בזוף.
לא מבין. כלומר, ודאי שצריכים לעשות כמו תיקון חזור, אבל המטרה היא להגיע לתוצאה, זה לא מעשה.
למה לדאוג שוב, אם כבר בדק?
מה?
למה לדאוג
שוב? שלא תחלוק, בין בדיקה לבדיקה. בטח. בטח. חולם שהכל יהיה נדאג. נמד ירושלמי, ירושלמי תמיד מסובך. תמיד מעניין. ובעיקר, שהוא ארוך, הוא גם מסובך וגם מעניין. אבל נראה. אור לאבאס, כתיב. ושמרתם את המצות, כי בארץ מרים מוזרות, זה ציבותיי מארץ מצרים. הירושלמי מתחיל בעמוד הראשון. מראשון ב-14 יום לחודש בערב תאכלו מצות. הוא אומר, מענן קיימין, על מה אנחנו מדברים? אם לאכילת מצה, כבר כתוב. למה צריך להיות כתוב בשבעה, ב-14 בחודש תאכלו מצות? כתוב שבעת ימים מצות אוכלו. ואם לומר שמתחיל ב-14, וכתיב עד יום האחד ב-20 לחודש בערב, וזה שבעה ימים, זה מתחיל כמובן ב-15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. אלא אם אינו עניין לאכילת מצה, מה שכתוב בראשון ב-14, תנאו עניין לביאו חמץ. זה כבר ראינו. למה לא הנר? אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, מפני שאו הנר בודק כלשהו, בודק אפילו דברים קטנים, אפילו חמץ כלשהו. למה בלילה? אמר רבי יוסף, שאין בדיקת הנר יפה, אלא בלילה. אמרנו, אפלולית יום, בן אדם מזלזל, בודק לאור האפלולית, ולא בדיוק מסתכל על השלהבת של הנר. רבי מנה לא אמר כן. רבי מנה אמר דבר אחר, ושמרתם את היום הזה לדורותכם לחוקת עולם, עשה שיהיו היום והלילה משומרים. וזה אמרנו בהתחלה בשיטת הראב"ד, זאת אומרת, יתחיל ביום 13, יהיה היום והלילה משומרים. יתחיל ביום 13, אז כל 14 משומרים מחמץ. אף איקלי כדאמר, רבי יוסי יתחיל אור ל-13, זה למדנו כבר, אם, כי הנה, אני אבדוק אפילו בראש חודש, זה קראנו כל. רבי ירמיה אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, ביי, שאל שאלה, מהו לבדוק לאור האבוקות, במקום לאור הנר? מה צריך עליהם מפני שאורן מבליח? כן, האור שלהם, לפעמים נוטה, לפעמים לכאן, לפעמים לכאן, זה לא אור ישר. רבי שמואל בר רבי יצחק, כדעתי דרבי שמואל בר רבי יצחק, מה מפני שהנר בודק כלשהו, אבל בשביל ראיה, ראיה לדבר, זכר לדבר, כבר למדנו ביום ההוא, זה צריך להיות ביום בעת ההיא, למשל מי לא מדרק בפסוקים, אחפש את ירושלים בנרות. ואין דבי לממר משמינה מלאדה, יש מי שאמר נר השם נשמת אדם, כל זה דיברנו. אמר רבי יוסה, מתניתי אמרה שבדיקת היום בדיקה, שאפשר לבדוק ביום. דתנין רבי יהודה אומר, בודקים אור לארבעה עשר, ובארבעה עשר שחרית ובשעת הביום. כלומר, אדם שלא בדק בליל י' דלת, בודק בארבעה עשר שחרית, משמע שבארבעה עשר ניתן לבדוק גם ביום. נוסף דבר רבי יהודה, אלא אפילו דרבנים, זה לא רק רבי יהודה, אלא גם חכמים, דתנין, שלמדנו, חכמים אומרים, אם לא בדק אור לארבעה עשר, לבדוק בארבעה עשר. וצריך לבדוק לאור הנר. אומרת, עובר הירושלמי, נשמע עיני מן אדם, נשמע את זה מהדבר הבא. אין בודקים לא לאור החמה, ולא לאור הלבנה, ולא לאור הכוכבים, אלא לאור הנר. טוב, ניחא לא לאור הלבנה. לא בודקים לאור הלבנה, אלא בודקים לאור הנר בסדר, ולא לאור הכוכבים. אלא לאור החמה, וכי יש חמה בלילה? ומתי צריך לבדוק את החמץ? אור לארבעה עשר. אז מה זה אין בודקים לאור החמה? הרי אין חמה. וכי יש חמה בלילה? הדה אמרה, אפילו ביום צריך לבדוק לאור הנר. לא סוף דבר בית שאין בו אורה, אלא אפילו בית שיש בו אורה, אפילו ביום צריך לבדוק לאור הנר. למדנו מן הירושלמי באופן ברור, באופן עקרוני ניתן לבדוק גם ביום, ובלבד שתבדוק לאור הנר. במושגים שלנו, יום ותדליק גם חשמל. לא משותף. יום, ותדליק חמה חשמל, תחזיק פנס, כדי שיהיה לך לכל מיני אפלוליות קטנות, שלא תסמוך רק על זה, אבל ניתן לבדוק גם ביום. אני ממשיך, מבואות האפלים. מבואות האפלים, כלומר, אתה מגיע לאיזשהו סמטה, בתים גבוהים, יחסית, המבוי אפל. מהו שיהיה צריך לבודקן בתחילה לאור הנר? האם צריך לבדוק אותם לאור הנר? מלהון דרבנין, הדברים שאמרו חכמים, לא כמה דהומן הר בלילה, הומן הר ביממה. כאן אומר לנו דבר מעניין, הנר לא מאיר ביום כמו שהוא מאיר בלילה, ועוד מעט הוא יספר סיפור, סיפור שכדאי להכיר אותו. ואמר רב הונה, כדהב וינן ארקין באילן בוטיטה דסידרה רבה, היו מדליקים על הנה נרות בשעה שהיו קהים, היינו יודעים שהוא יום, בשעה שהיו מביקים, היינו יודעים שהוא לילה. כדאי להכיר את זה. חבל שאנחנו לא יכולים עכשיו לעשות טיול לכמה מקומות בארץ, ולכמה דברים מתקופת התלמוד הירושלמי הייתה תקופה קשה מאוד של רדיפות הרומאים אחרי יהודים, ובכל מיני בתי כנסת, מי שמכיר את בתי כנסת במעון, מי שמכיר בתי כנסת אחרים, זה קיים, היו להם מנהרות מתחת האדמה, שהם היו יושבים שם ימים על גבי ימים מתחת האדמה. ברחו מהרומאים. איך הם ידעו אם יום או לילה? אם אפשר היה לראות, חשוך לגמרי. הם היו מדליקים נרות. וידעו שהנר דולק חזק, זה לילה. כשהנר דולק פחות חזק, זה יום. איך זה קורה? אני לא יודע. אבל זה קצת מגלה לנו על אורחות החיים שלהם, ואיך הם חיו, ואיך הם למדו תורה. במערות, בעומק כזה, שאי אפשר היה לדעת מתי יום, מתי לילה. וזה היה הדרך שלהם לדעת מתי יום מתי לילה, וכאן הוא לומד מזה שאור הנר יותר טוב בלילה מאשר ביום. לגבי פנס אני חושב שלא היו אומרים את זה, אולי לגבי נרות אבל לא מכיר. ובשעה שהיו מביקים היינו יודעים שהוא לילה. עכשיו מופיע שנוח בכניסתו לטבעה הכניסים אבנים טובות ומרגליות, בשעה שהיו קהות היה יודע שהוא יום, כאן שהיו מביקות היה יודע שהוא לילה, כי בתוך הטבעה אי אפשר היה לדעת מתי יום מתי לילה. זה היה כדי שהחיות, יש חיות שאוכלות ביום, יש חיות שאוכלות בלילה, זה הצוהר, בואו נעזוב את ההגדה הזאת, ונמשיך לעניין שלנו. כן, כמן דאמר לו, שימשו המזלות בשנת המבול. לא, בשנת המבול לא זכה שמש, לא היה כלום. עדיין היו מושגים של יום בלילה, שהחיות ידעו מתי לאכול, הוא עשה את זה לפי איך שהאבנים הבליקו. אלה דברי ההגדה, נמשיך, רבי ירמי הבן, רבי ירמי השאל, וזה בדיוק הירושלמי שהסתמך עליו הרעבן מקודם. בתי כנסיות ובתי מדרשות, מהו שיהוד צריכים בדיקה? מה צריך עליה שכן מכניסים לשם בשבתות ובראשי חודשים? מה בכלל בשמה צריכים לבדוק בית כנסת? שבתות וראשי חודשים היו עושים שם קידוש, אז היה שם חתיכות של קוגל. שזה חמץ או כל מיני דברים מהסוג הזה. כן. אז אומר, הוא תהיה פשיט עליהם, אכן, שיהיה פשוט לו, שצריכים בדיקה. היא צריכה לה, הועיל ואורן מרובה, שימו לב כמה זה חשוב עלינו, הועיל ואורן מרובה, בתי כבר ובתי מדרשות היו חלונות גדולים. כלומר, למה הם היו דומים? לבתים שלנו. תסתכלו איזה חלונות יש בו. אבל האמת היא שבכל הבתים שלנו יש חלונות גדולים, זה לא כמו אצלם, שהיה בכל שאיזה עבודה למעלה. יש חלונות גדולים, הועילים ואורן מרובה. מהו שהיה צריך לבדקם לכתחילה ביום לאור הנר? רבי יוסי ביי, חצרות שבירושלים שאוכלים בהם חלות הדור, כן, נזיר, מה שדיברנו מקודם, מהו שהיו צריכים בדיקה, ואז הוא אומר שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה, הופכה שלא תחלוק בין ביאור לביאור. מה הכוונה שלא תחלוק בין ביאור לביאור? לא שמדובר שאתה צריך לעשות את הכל בליל י' ד' כמו שאמר הבח על בסיס הרענן, אלא מה זה שלא תחלוק בין ביאור לביאור? שכשאתה בודק ביום, תעשה, זה ימנע. שלא יהיה לך הבדל בבדיקת יום לבדיקת לילה. זוהי המשמעות הפשוטה של הירושלמי. אני לא אקרא פה עכשיו הרבה, ככה עולה גם מביאור הגר"א, וככה יש פוסקים שאומרים, והדבר הזה יוצר לנו כולה חשובה וקריטית, שבלעדיה אין לנו קיום. בתים שלנו, אני לא מדבר כשיש חלונות קיים, אבל כשיש חלונות, יש חלונות קיים, תוציאו את החלון, תחזירו אותו חצי דקה, לא צריך חלון. אבל, להחזיר עוד שלוש דקה. אבל כשיש חלונות לבנים, לאור החלונות אנחנו יכולים לבדוק. שלא תחלוק בבדיקה, בדיקה על ביום, ביום, תן לי חשבון. ביום, תחזיק את הפרנס. מה יכול להיות? זה לא משובה. אבל את מרכזי הבתים שלנו, וכולל מקומות, אפלים ביום, מותר לנו לבדוק ביום? פשוט, כדי שלא לחלוק בבדיקה לבדיקה, לא צריכים ללכת לליל 14, אלא גם ביום, תבדוק עם פרש. לא מדי מסובך. אפשר לעבור את זה. ואז כל איש או כל אישה שמנקים את המקרר, מדליקים פרש, בודקים, קרר נקי, שלום. אתה לא צריך דווקא לנקות את המקרר בלילה. ואותו דבר לגבי המיקרוגל, ואותו דבר לגבי תנור האפייה, ואותו דבר לגבי ארון הספרים, או כל מקום אחר. תבדוק ביום יותר נועל רע, שים פנס, בדוק, ראית, מספיק טוב. וזוהי המשמעות הפשוטה שלא תחלוק בבדיקה לבדיקה, שהוא קרא הפירוש הפשוט למדתי, אבל לא הייתי אומר את זה, אבל גם הקרא אומר. ואז יש לנו אפשרות טובה לבדוק את החמץ בדרך הזאת. אנחנו יכולים להמשיך לראות כאן את כל הפוסקים, אבל אני נמצא פה אחרי כל הדילוגים שלי בעמוד 5, ויש לי 11, ואני רוצה לקצר קצת את הדברים האלה, נקצר כאן בשיטות השונות, ואני אומר, אני לא מאמין שעם החומרה שראינו ברן וברעבן, שלא לבדוק ביום, אנחנו נחזיק מעמד. ואני גם אומר, ענן סעדה. יש גם ענן סעדה, וגם הדבר הזה דבר חשוב, כמו כולנו יודעים. אתה בודק את הרצפה באמצע החדר באור יום, טוב יותר מאשר שאתה בודק אותה בלילה לאור. אתה מוצא את זה. למה שלא לעשות את זה, אם ניתן לסמוך על הירושלמי, ועל הגר"א, ועל כל הדברים האלה, הגר"א אומר, יש לו תחלוק בין בדיקה לבדיקה, בין בדיקת פסח לבדיקת נותר, אבל לא מעבר לזה, אנחנו החמרנו שיבדוק גם ביום לאורנה כמה פוסקים אומרים את הדברים האלה, אבל אני רוצה למצוא לזה עדיין סימוכים נוספים. הבבלי מופיע לפניכם, אני חוזר בהתחלה, בעמוד הראשון, מופיע לנו על אכסדרה, בחצת שם, פסקים דקות, ראינו את זה, אמר רבה, אכסדרה לאורה נבדקת. מה זה אכסדרה לאורה נבדקת? הכוונה לאורים. מה זה אכסדרה? נחלקו רש"י בתוספות, ונחלקו גם רישומים אחרים בעניין הזה. השאלה אם זה דיעבד או גם לכתחילה. גם בזה יש לנו מחלוקת ראשונים, אני חושב שאפשר לסמוך על אלה שאומרים שזה לכתחילה. אכסדרה לדעת כמה ראשונים, זה שיש שלושה קירות, והקיר הרביעי פתוח. בוא נגיד מושך. שיש לנו תמיד בדירות, כדומה, עם גרבית נחלות. אז יש. ושלושה קירות, הקיר הרביעי פתוח לגמרי, כדי שהמכונית תוכל להיכנס. אז דבר כזה יכול להיבדק לאורו, ויכול להיבדק ביום, אפילו אם אינני סומך על הירושלמי, הדבר הזה פשוט לגמרי. המגן אברהם אמנם אומר שהחסדרה זה שאין לה כתלי בלבד, אבל המשנה ברורה, מי שרוצה לבדוק, שם אומר בסעיף קטן ד', תף למגין סעיף קטן ד', אומר כמו השולחן הרוחבה ופוסקים אחרים, שגם כשיש לה שלושה כתלים ותקרה, אם הרוח הרביעית פרוצה לחלוטין, אז אפשר לסמוך על זה ולבדוק אותה לאור היום, זה בכלל בדרשת התוספות, והם פוסקים לכולם. השולחן ארוך הרב, נתיר גם לבדוק את זה ביום, בואו נראה, יש לנו כל שולחן ארוך הרב. זה שמור להיות, חפשו רגע. מה? שולחן ארוך הרב. בדף האחרון, כל הפוסקים שאמרתי מקודם, מגן אברהם, משנה ברורה, אמרתי אותם בעל פה, ואני עובר שולחן ארוך הרב. זה בדף האחרון, אבל כן, בדף האחרון. במה דברים אמורים? בחדר מקורה שיש לו ארבע מחיצות, ואין אור החמה נכנס לתוכו, אתה צריך לבדוק לאור הנר, אלא דרך חורים וחלונות. אבל חדר שאין בו אלא ג' מחיצות, אף על פי שהוא מקורה הוא נקרא חסדרה, כיוון שאורו רב מאוד, יכול לבדקו לכתחילה ביום ולא אור הנר, אפילו ביום המעונן. בכל זה כשעבר הוא שכח ולא בדק ל-ד', אבל לכתחילה אפילו הכסדרה נגד ארבע, וגם הוא הולך לפי השיטות, שזה רק בדיעבד, אבל כמה ראשונים אומרים שזה לכתחילה. כמה ראשונים אומרים שזה לכתחילה, אומר לא רשאי שמבטל תקנת חכמים, שתקנו לבדוק בלילה, משעה שבן אדם מצויים בבתיהם, אמרתי, מבחינתנו, זה דבר שלא בא בחשבון. אבל אם רוצה לבדוק כל חדריו בליל י"ג, בשעה לילות השנה לא ענה, הוא להיזהר שלא יכניס שם את חמץ, רשות בידו, שלא יברך על בדיקה זו, כמו שהתבהר בסימן תף למד וב. לפיכך, נכון הדבר, זה כדאי לקרוא. לפיכך, נכון הדבר, בפסקה האחרונה, שישאר חדר אחד לבודקו בליל י"ד ולברך על בדיקתו, שלא להפסיד ברכה בידיים. מכל מקום, אף אם בדק כל חדריו ולא שיהיה כלום, צריך לחזור ולבדוק פעם אחרת. כל הדבר הזה, כאמור, אם יש רוח אחת נמצא לגמרי, לכאורה, אם יש לנו חלונות מכמה כיוונים בבית, זה לא פחות טוב, וניתן לבדוק את זה ביום. שוב, נחמיר כמו הירושלמי, שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה, שיעשה גם את זה יחד עם פנס ביד, ופותר לעצמו את הבעיה. בואו נגיד, עדיין פתרון טוב לכתחילה לא מצאנו, נלך גם לכיוון אחר. אני עובר לשולחן ערוך, תף למד ג', יש לנו פה באיזה מקום? דף אחרון. לא, זה משנה ברורה. טוב, אני אקרא את השולחן ערוך. צריך להיות פה, אבל אני לא מצא כרגע. אני אגיד בחצי משפט, חבל חבל. בתף למד ג' סעיף י' א', המכבד חדרו בי' ג' בניסן, הוא מכוון לבדוק חמץ ולבערו, ונזהר שלא להכניס שם עוד חמץ, אף על פי כן צריך לבדוק בליל י' ד'. זה כבר אמר. אבל אני רוצה שאנחנו נקרא על זה את המקור, והמקור הוא בתרומות הדשן, יש? כן, בתרומות הדשן, זה המקור. שאלה, זה נוגע לנו מאוד מאוד. הרבה בני אדם תרומות הדשן, מאה ה-15, רבי ישראל בן רבי פתחיה, רבי איסרלן, ידוע יותר בשמו, אנחנו נוגעים במרכז אירופה. הרבה בני אדם נוהגים לתתה ולכבד כל חדרי ביתם, שניים או שלושה ימים קודם י' ד', ובאור י' ד' מניחים שלושה או ארבעה פתיתים במקצת חדרים, וכשבודקים מוצאים אלו הפתיתים שהניחו לבני ביתם, מפסיקים שוב לבדוק האם שפיר דם יולד. כלומר, קיצור, בדיקת חמץ כזאת סמלית, מנקים את הבית קודם, מגיעים ליום בדיקת חמץ, שלושה פתיתים, מוצאים אותם משחק מחבואים בין האבא לבין הילדים, והשאלה אם זה נקרא בדיקת חמץ. תשובה, נראה את המילטה דפשיטאו, נראה שלבר פשוטו, דלא יאות אינון עבדה, שמה שהם עושים זה לא בסדר. שמהגמרא, פרק ראשון של פסחים, נמצא במורדכי, לא קראתי אותו, הופיע לנו קודם, כתב במפורש שאם קידו ויתויתו הבית קודם לכן, אפילו רק צריך לחזור ולבדוק. אלמה בכיבוד לחוד לא סגי. כיבוד לבד לא מספיק, צריכים גם לבדוק. לא די לנקות את החדר, צריכים לבדוק. אבל גם דמסיק אתם, אפילו שהסיקו שם, שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה, והיא כלממה, ואפשר לומר שהכה שעושה בדיקה כלשהי באור י' ד' די בכך אחר הכיבוד. כן, שעכשיו אתה לא מחלק בין בדיקה לבדיקה. מכל מקום כתב גם, תראה, אני מתרגם, שם טעם אחר, זה כיבוד לחוד לא סגי, משום דילמה משתיקך בגומה. אם כן, במה יצאו החלטים מחובת בדיקה. ואף כי אין להקל במצווה זו, והחמירו בה רבנן טובה, החמירו בה רבנן עוד, צריך לבדוק בדיקה גמורה לחורים מוצדקים בכל חדר הבית שמכניסים אל חמץ. ואם אנחנו לוקחים את תרומות הדשן ומה שכתוב כאן, אז כתובים כאן הדברים הבאים. באופן עקרוני, יכולנו להחליט את כל הבית מנקים, כדי שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה, תשאיר לך חדר אחד, תבדוק אותו, תקיים את מצוות הבדיקה וגם לשון אחרת, תבדוק את כל הבית, כמה ימים קודם. תשאיר לערב פסח, חדר אחד לבדוק, שלא תחלוק בבדיקה לבדיקה. תקיים את המצוות. הוא אומר, לא, למה? כי צריכים לבדוק בגלל שמה יש בגומה. וכשאתה מטטה, בתוך הגומה, אתה לא מגיע, לכן צריכים לבדוק. יופי! אבל מה עולה מדבריו? אם אתה לא רק מטטה, אלא גם בודק, בימים האחרים, בלי נר, בלי שום דבר, אתה בודק באור שהנוח לך ביותר לבדוק בו. אם אתה משאיר חדר אחד בלתי בדוק ואתה עליו מברך ואותו בודק לאור הלב, פתרת את הבעיה. כלומר, כל מה שהוא אמר לא מספיק תיעתו, אני צריך גם לטטא וגם לבדוק. אבל אתה לא צריך לבדוק לאור הלב. תקנת חכמים תעשה בלילה האחרון בחדר אחד, אתה תבדוק כמו שצריכים לבדוק, אל תהיה היגיון שלך, אור השמש, אם זה מאיר או לא מאיר, כך לכאורה נראה מתרומות הדשא. בדבר הזה. ובכן, אם הוא בודק ביום, מכוון גם לחורים וסדקים, פתר את הבעיה. המסקנות האלה לכאורה לא מספיק ברורות, שהעיקר תקנת חכמים הייתה לבדוק בליל י' ד', לא נועדה בשביל תקנה שתקיים אז ברכה, אלא שאז לדאוג, בגלל שאז בן אדם מצויים בבתיהם. ולכן יש באמת אחרונים שחלקו עליו. אני יכול לקרוא אותם, אבל גם המשנה ברורה מחמיד בזה, ושולל את הקולות של תרומות הדשן. נדמה לי שמופיע לנו כאן לקרוא, יש משנה ברורה. כן, מסתכל בעמוד האחרון. נקרא את המגן אברהם ואת המשנה ברורה. המכבד את חדרו, מגן אברהם, יש נוהגים לבדוק אחר כך רק מקצת חדרים. הוא אומר, ולא ירות אבדה, הם לא עושים בסדר. אבל גם שבמורדכי מסיק שלא מעין לבדיקה ביום שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה, אם ככה תעשה חדר אחרון, הוא מביא את העניין של גומם, כי ציפור עשו לא נקרא אותו, מכל מקום צריך לבדוק על כל פנים חדר אחד בלילה שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה. ציפור דבר הוא אומר, תעשה, העיקר תשאיר חדר ללילה האחרון. נראה את המשנה ברורה, סעיף קטן מ"ה. אבל בכן צריך לבדוק שכיבוד אינו בדיקה גמורה. לטטא זה לא לבדוק. לבדוק זה לשים לב לחמץ. שמא נשתער חמץ באיזושהי גומה. ואפילו אם בדק לאור הנר בחורים מוסדקים, גם כן צריך לחזור ולבדוק בלילה ככל ישראל, שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה. ולפי מה שכתבנו לעיל בסעיף א', ולאו הכי אין לסמוך על בדיקת היום, אפילו הייתה לאור הנר, שהנר לא מאיר ביום כמו בלילה. אפשר כמובן מי שרוצה להחמיד כמו המשנה ברורה, כמו שאמרתי אצלנו, זה חומרה שהיא כולה, זה דבר שלא בא בחשבון, ולכן אני אקרא פה, נדמה לי שלא הבאתי, אבל אני אקרא אצלי את הדברים האלה, מתוך שערי תשובה, ומכל בדיעבד, אני קורא בשערי תשובה, לכן מכילים המוני העם, לבדוק דרך העברה בלי חיפוש את זה בחוקים מוסדקים, לפי שתחילה מכבדים, רוחצים ומנקרים הכל היטב. אז בודקים, בדיקה חפיף. ואפילו רוחצים ומנקרים על ידי גוי, מסתבר שנאמנים, הנקיותא כבדי פי. כן כתב בשאלות ותשובות בסוף חידושי מעריש לפסחים. כלומר, איפה שהוא ניתן לסמוך על הכיבוד ועל הניקיון כשהם נקים כמו שתאמר, ואחר כך עושים איזושהי בדיקה סמלית. אני מודה שאני לא מאוד אוהב את זה. אני אומר עכשיו מסקנות בגלל הזמן הקצר שלנו. ממש קצר. יש דברים, אני אוהב לבדוק, מהדרים, מקומות שאני בודק לפני פורים. 30 יום קודם החג, אני לא צריך לבדוק, לאור הנר לא צריך כלום, הפכו להיות מקום שאין מכניסים בו חמץ, מקפיד שלא להכניס שם חמץ, בודק לפני פורים וכל זה. משקיע בזה כמה שעות, ואז חודש זה הופך להיות מקום שאין מכניסים בו חמץ. אני יודע אם זה חוג מגדולה מדי בשביל אנשים, וכאן אני שולף את הקלף המנצח לדעתי, והוא לא ידוע, וזה רבי שלמה קלוגר, פוסק חשוב מאוד בעל החוכמת שלמה, שאומר את הדברים הבאים, והוא אומר שאם אדם בודק, שימו לב, עוד מעט זה הרגע האחרון, אם אדם בודק 3 ימים לפני פסח, כלומר עד סוף י' בניסן, יעשו את החשבון מתי זה, זה יהיה השבועות, עד סוף י' בניסן, נותרו לו 3 ימים, י' א', י' ב', י' ג', שהוא עוד לא התחייב בהם בדיקת חמץ, 3 ימים זה חזקה, הוא אומר, ומקום נחשב כמקום שאין מכניסים בו חמץ. הרי מקום שאין מכניסים בו חמץ, אנחנו לא צריכים לבדוק. אם אדם בדק את הבית, בלי נר, בלי פנס, בלי כלום, אבל בדק כמו שצריך, שאין לו חמץ, יש לו בבית 14 חדרים, 13 מהם הוא בדק עד סוף י' בניסן, ונחשב מקום שאין מכניסים בו חמץ, והוא לא צריך לבדוק יותר. כך אני נוהג. אני גומר את בדיקת הבית עד י' בניסן, ואז אני מתחיל לצאת לטיולים, אביב, פריחה, נהדר. כולם עושים בבית, ואני יוצא לטיולים, נהדר, יש לי חופש בכבישים ובשבילים בכל מקום. פשוט מסיינים עד סוף י' בניסן, את הסיפור הזה לא צריך בלילה, לא צריך כלום. אני רק צריך שאני אגדיר את זה כמקום שאין מחזיק בו חמץ. לא פנס ולא גפרור ולא נר, אני משאיר חדר אחד קטן, שם מחביאים לי את הסרט הפירורים, או אם צריכים עוד כמה דברים, ושם מחביאים, ובלילה אני בודק, גומר את הבדיקה, שלום עליכם.
ואתה אומר ברכה?
כן, מה?
אתה אומר ברכה? כי לפני משנה
אוריים. בוודאי, נשאר לי חדר.
אבל לפני משנה אוריים, בדקת לפני, לא אומרים ברכה, אחר כך ביודע לזה.
לא, חדר אחד אני לא בודק. חדר אחד אני לא בודק. נשאר בו חמץ, אותו אני בודק, בליל י' ד' עם ברכה, עם נר, עם פרנס, עם חשמה.
הוא
כותב על אם תבדוק גמל ימים קודם,
אבל בדקו גמל ימים קודם,
הוא אומר, אבל אם תבדוק גמל ימים קודם, בוא תראה בדיקה, אבל חדר עם המקום. אמרתי, נכון. לכבד, לנקות, לא בדיקה, לא, אני צריך לראות שאין לו חמץ, בדיוק, זה מה שהתכוונתי. ואז החיים הופכים להיות הרבה יותר קלים, הרבה יותר פשוטים, רק צריכים לתכנן את הזמן. אני, רבותיי, אני רוצה לגמור כמה דברים. מה?
מאיפה מביא ששלושה ימים זה
חמץ? איפה מה?
מאיפה מביא זה ששלושה ימים זה חמץ?
ששלושה זה חשקה, אתה לומד מישור המועס.
כן.
הוא למד, אני לא חושב שהיום יש לנו ברירה בבתים שלנו. מי שיתחיל לבדוק חמץ בליל י"ד, אני אומר לך, אל תברך. אני אומר, אם לא בדקת חמץ בימים שקודם, אל תברך. כי אין סיכוי שאתה תגמור את הבדיקה, זה ברכה לבטח. אין סיכוי, אני לא יודע, יש בית גדול, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברך, אני אגיד גם הרבה ילדים. מה? לא יודע, תשאל את הבן שלי. אין אני יודע, אני מנסה למכור את הסיפור הזה לאנשים, כמו שאתם רואים, אני לא לוקח הרבה כזה, אבל זה מה שאני מנסה למכור לאנשים, ואני אומר, מי שלא רוצה לסמוך על זה, בכל אופן, על פנס לדעתי, ודאי יכול לסמוך. אור חשמל לבד לדעתי לא מספיק בגלל חורים מוסדקים, אבל שוב אמרנו את כל הקולות שאנחנו יכולים. האם לסמוך על בדיקת יום? לדעתי בירושלמי בפירוש כן אפשר לסמוך. אני לא מכיר שחולק על פשוט הבינו את הירושלמי אחרת, אבל אני חושב שפצעת הירושלמי כמו הגרם, מה אני יכול לעשות? כן, למרות שזה נגד ראשונים, ניתן אולי לסמוך על החסדרה, אבל אני חושב מרבי שלמה קלוגר נמצא פה הפתרון הטוב ביותר. אגב, אחר כך ראיתי גם הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, בספר החדש הליכות שלמה, אומר שניתן לסמוך על הניקוי, ועיקר בדיקת חמץ זה הבירור שהכל נוקע. פה אני שוב רוצה להגיד מנהג שלי, אל תקחו את זה, אני משונה, אני יודע שאני משונה, אבל תדעו שיש יהודי שעושה, דברים מוזרים. אני מברך על בדיקת, אני מברך על בירור חמץ. בודק דקה את הפינה הראשונה שיש לי, ואז אני מתיישב מהבית ליד השולחן. יש לי תוכנת מחשב שכוללת, פשוט מאוד, בונים את זה פעם אחת. כל החדרים, כל הפינות הבעייתיות, כיסים, ילקוטים ואת הכל. אני יושב עם הבית, אני עובד דבר דבר, אני שואל מי עשה מה בימים הקודמים. כל דבר. זה עיקר מצווה בדיקת חמץ שלכם. בודקים, אני עשיתי זה, אני עשיתי זה, אני עשיתי זה, לא עשיתי שישון, לא עשיתי אתמול, זה עשיתי לפני חודש. בודק אחד לאחד את השאלות ואת כל הדברים האלה, ואחר כך אני ממשיך את הבדיקה בחדר שלי. ואותו חדר שהשארתי. דבר נוסף. עיקר בדיקת חמץ, שוב, לעניות דעתי. זה לא לזחול ולחפש איזשהו בירור אבק. כל השאלה של בירורי חמץ, אם צריכים לבאר אותם, לא צריכים לבאר אותם. זאת שאלה בפני עצמה, לא ברור, רק ברור, אין לו חשיבי, הוא בקלה. שאלה, יש איזו חומה של החזוני, שאולי מצטרפים לכזית מכל הבית. לא ברור אם הדבר הזה מוסכם, בדרך כלל לא מוסכם על רוב הפוסקים, אני לא נכנס. ודאי, ודברים ידועים שאבק זה לא חמץ, וילדים זה לא קורבן פסח. כולם מכירים את זה. אבל עיקר בדיקת חמץ שאני עושה, זה במזווה, במטבח, במקומות שלכאורה האחים מובנים עליהם. אם לא נשאר שם, בטעות. אם לא נשאר בין הבקבוקים, איזה בקבוק ויסקי, אני אמר זה כל השנה, ויש אנשים מחזיקים. אם לא נשאר בטעות, איזה בקבוק בירה קטן. אם לא נשאר איזה שקית אבקת מרק. אם לא נשאר... לחם לא נשאר. אבל כל מיני דברים קטנים כאלה שיכולים, צריכים לבדוק את התכולה שלהם, זה עיקר בדיקת חמץ שאני עושה, פשוט בודק את ארונות המטבח ואת האוכל שנמצא שם. אני סומך על אשתי, אבל אני בודק אותו. וזה, אני חושב, עיקר בדיקת החמץ, בכל מיני דברים שנראים לנו מובנים מעליהם בסיפור הזה, ושאני חושב צריכים לבדוק אותם. דבר שלישי ואחרון, אני רוצה להעיר על שריפת חמץ. מה שאני מכיר מהיישוב שלי, לא ישרה בעיניי שריפת חמץ של אנשים. אנשים בדרך כלל אוהבים לעשות את הבדורות האלה ביחד, ומוסיפים ומוסיפים, ואני רואה לאורך כל הפסח, ערימות של חמץ, גלויות, לילה, כלום, חג פסח אצלנו זה חג החמץ. רואים כל הזמן ערימות של פסח, קצת למעלה שחור. קצת למעלה שחור. שריפת חמץ זה אומנות בפני עצמה. צריכים לדעת, ואני לוקח את הלחם שאני שקודם כל צריכים לדעת דבר ש... שואלים ודורשים, קודם הפסח 30 יום זה לא רק ללמוד משנה ברורה. שואלים ודורשים קודם הפסח 30 יום, זה קודם כל להתחיל לבדוק איפה יש לנו חמץ ולהתחיל לגמור. אני למשל, מסד שלא נתתי על זה שהוא לא מוכר חמץ. לא קיים את שמחלת חמץ, שזה טרפק. לא, זה דבר שנועד לבעלי בתי מסחר, נועד לאנשים שאין להם ברירה, וההלכה מתגמשת שם עד אין קץ. מה זה המחירה? זה שאתה חותם לרב על משהו. זאת, הייתם קונים כך משהו פעם בחיים שלכם. אני לא מוכר חמץ. אז מה אני עושה עם כל הזה ש... חודש קודם בודקים מה יש ומתפטרים. זה הכל. ואם אחר כך צבוע נוער, אפשר לקחת איזה שקית סולת ולשפוך אותה, אז אני שופך כמה אנחנו מוציאים כסף על עוזרות ועל זה, כדי לבדוק כל פירור ולבדוק את זה, אז לא נוציא עוד חמישה שקלים, כדי שאני לא אמכור איזשהו שקית עם כמה סולת שיש. אני דואג שלא יהיה יותר מדי... מה?
כמה סולת זה חמץ?
לא מדבר, מדבר על דברים שיש בחמץ, לא נכנס לשם.
תחופות.
מה?
תחופות.
תרופות לדעתי, אני לא מוכר תרופות. לפעמים אם יש איזשהו סירוף מתוק ויש שם חמץ, אני דואג להיפטר ממנו ואני זורק את התרופות. אבל סתם תרופות זה פסול מאכילת כלב, אני לא חושש על חמץ, לא חושש על שום דבר, דואג לתמרוקים וכל הדברים האלה, אני דואג חודש, חודשיים קודם, שיהיו קשרים וגם כן, כמה בעלי ראי ובעלי מצאי יש. אני מעדיף שלא למכור חמץ לשבת הדבר הזה, דבר שלא נועד לכל עולם. זה דברים שחכמים תקנו, ובעיקר זה התפתח במזרח אירופה, בימים שיהודים היו מתפרנסים עם זיגת יין שרוף, שהיה בו חמץ, ויהודי שלא היה משלם את מאה חכירה בסוף השנה, הם שרוקים אותו לבור. אז לא הייתה צריך להתפשר שלו, מחד חמץ, אז בתי מסחר, חנויות, אני מבין, אנשים שלא הפסידו את הכלכלה שלהם, ודאי, בשביל זה הלכה צריכה להתגנש עד הסוף, אבל מה, בשביל הבתים שלנו, בשביל לחסוך מאה שקל, כמה נבוא לחסוך? שזה לעשות את הבחינות חמש. לא, לא משנה, לא לתת לנו חמש, אולי חמש, אולי בשנה הבאה. לא, אבל אני חוזר לגבי שריפת חמש. נשארו כמה פרוסות. דרך כלל לא חושב. חותך את דרך חתיכות קטנות. חוץ מחתיכה קטנה, אני טובל את הכל לפני כן, בנפט. אני שורף את החמש, אני לא משתתף עם אף אחד. מי שיבדוק אחר כך, לא ידע מה שרפת שם. לא ידע מה שרפת. אין שם חמץ. לא נשאר. אנשים שמים עריות שלכם, מדביקים גפור, אומרים כל חמיה, עושים פור והולכים, והכל שחור בזמנה, וערימות חמץ, באים חתולים, באים כלבים, נוברים בזה, כל החמץ תפוסה, כל זה, לא צריך. כפותר לא להשליך לפח אשפה. וכמובן, אם משליכים את זה לפח אשפה, זה יום קודם כדי שיפנו את זה קודם, אבל גם את שריפת החמץ, אני חושב שצריכים לעשות בנושא כמו שצריך. יש עוד הרבה מאוד דברים, אבל השיעור שלנו כבר נגמר.